אז אנחנו רוצים להמשיך מעט את מה שדיברנו עליו בשבוע שעבר, ואתם זוכרים, דיברנו קצת על ההבדל שיש בין משפט לבין הרשעה, ואמרנו שאנחנו, כשאנחנו פוגשים חטא בתוך הקהילה, או גם אצלנו, הדרך היחידה שמותר לנו לשפוט זה את זה, זה רק על סמך הכתובים ולא על סמך הרעיון שלנו או הדעה שלנו. והיום אנחנו רוצים ללכת צעד נוסף ולדבר על ההיבט המעשי, איך אנחנו באמת מטפלים במקרה שחדר חטא לקהילה, מה אנחנו עושים, למה אנחנו עושים. ננסה לדבר על זה קצת, פשוט מכיוון שלמרבה הצער מדי פעם זה מגיע אלינו ואנחנו צריכים להתמודד עם זה, ו הרבה פעמים אנחנו לא בטוחים איך לעשות את זה, ואז יש בלבול, אנחנו רוצים קצת לנסות לסדר, כמו הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על הברית החדשה, כשאנחנו מדברים על התקופה של החסד, של הרוח, יכול להיות שאנחנו מנסים לפשט דברים, ואנחנו קצת מסבכים אותם יותר, אבל ככה זה בחיים, אז תישארו איתנו ונראה איך נצא מזה היום. הדבר הראשון שאני רוצה לומר, זה שכל חברה טובה חייבת לבנות לעצמה אמצעי לקבל ביקורת. כי אם אנחנו לא מקבלים ביקורת, אנחנו לעולם לא מסוגלים להשתפר. לכן, למשל, זה מאוד מאוד נחמד שאתה עושה משהו ובאים אנשים ואומרים לך תודה, זה היה מצוין. זה נחמד, זה חשוב כי זה מעודד, אבל התועלת של זה היא גבולית, נכון? הרבה יותר חשוב כשאתה עושה משהו שהוא לא כל כך טוב, ואנשים באים בזהירות, תכף נדבר, ואומרים לך שזה לא היה כל כך טוב. כי אז אם יש לנו אוזניים טובות, אנחנו מסוגלים לתקן. זה נכון שבעתיים כשאנחנו מדברים על חטא. כשיש חטא, אם אנחנו מתעלמים ממנו, הוא תמיד יגדל. אם אנחנו מטפלים בו, יש סיכוי לפתור את הבעיה. ועל זה אנחנו רוצים לדבר. ולביקורת יש מקום גם בחיים של הקהילה. לכן אלוהים אומר באיגרת אל העברים בפרק ג', הוא אומר, הישמרו אחי שלא יהיה באיש מכם לב מרושע וחסר אמונה, עשותם מאלוהים חיים. עודדו איש את רעהו יום יום, כל עוד הזמן מכונה היום, למען לא יקשה לב איש מכם בנכלי החטא. רואים כמה זה חשוב? תיזהרו שבתוך המקום הזה לא יהיה כזה דבר, ואם יש, מה צריך לעשות? אומר, אם זה קורה, תעודדו זה את זה, תעודדו זה את זה. דרך אגב, המילה לעודד והמילה להוכיח ביוונית זה אותה מילה, כך שאני מניח שבחלק מהתרגומים ברוסית כתוב להוכיח, בתרגום דייליץ' בעברית כתוב להוכיח, בתרגום הזה כתוב לעודד, זה לא טעות, זה פשוט אותה מילה שמי שכתב בחר במה להשתמש, אבל זה אותה מילה, והוא אומר, תעודדו כדי שהלב של אף אחד כאן לא יהפוך קשה מדי, אוקיי? אבל לפני שנדבר על איך להוכיח, אני חושב שכדאי לדבר על למה להוכיח. והמטרה העיקרית, כמו שאנחנו רואים באיגרת אל העברים, זה למנוע סטייה מאלוהים. צריך להיזהר, כי אנחנו הרבה פעמים מפרשים תוכחה, או רוצים להוכיח בגלל עניינים פסיכולוגיים, או בגלל חילוקי דעות, או בגלל איזה עניין אישי שיש לנו עם מישהו, זה קורה הרבה, נכון? אם יש מישהו שאמר לי משהו שלא אהבתי, אז אני מחכה לו בפינה, וברגע שאפשר, אני קופץ עליו. כל אלה לא סיבה טובה, לא עניין של נקמה, אולי כדאי גם לומר לא עניין של אנישה. משמעת קהילתית, דרך אגב, אני לא אוהב אפילו את המושג הזה שאנחנו משתמשים בו, כי הוא לא המושג שמופיע בכתובים, אבל אנחנו לא מאנישים חוטא, זה לא תפקידנו. היחיד שמאניש חוטא זה אלוהים, כשהוא בוחר. אנחנו לא מאנישים חוטא, אנחנו מנסים להחזיר אותו מהדרך שהוא הולך אליה. ותמיד זאת צריכה להיות המטרה. כשאנחנו מוכיחים מישהו, המטרה העיקרית זה לעזור לו, מה שאומר שתוכחה באה מתוך אהבה ולא מתוך אנישה. לכן הדרך הוא לעודד, לא למחוץ, לא לתקוף, לא להשפיל, אלא לעודד ולהפציר. זאת הדרך היחידה שאפשר לעשות את זה. אוקיי? אלוהים אומר כך, במשלי פרק ג', גם בגרת על העברים, הוא חוזר על אותם דברים, הוא אומר, מוסר אדוני בני, אל תמאס ואל תקוץ בתוכחתו, כי את אשר יאהב אדוני יוכיח. וכאב את בני ירצה. אתם יודעים, תמיד הייתי מסביר לילדים שלי, שהם היו שואלים אותי למה לנו אסור לעשות מה שלילדים אחרים מותר לעשות, הייתי אומר להם שהסיבה היא שהם הילדים שלי. ולהיות הבן של קשטן זה תיק גדול, זה לא נחמד. זה לא תמיד נחמד. מבינים? תמיד הייתי אומר להם, זה לא מעניין אותי מה הילדים אחרים עושים, מעניין אותי מה אתם עושים, כי אתם שלי. ואלוהים אומר לנו את אותו דבר. הוא אומר, אל תסתכלו החוץ על העולם ותגידו, רגע, רגע, הם עושים את כל זה וזה עובר להם בסדר, והנה, למה הרשעים מצליחים ואנחנו לא? זה לא רלוונטי, כי הם לא הבנים שלו ואנחנו כן. אנחנו הילדים של אלוהים ולכן לנו הוא מציב דרישות שמציבים בתוך המשפחה של אלוהים. כביטוי של אהבה. אז הילדים שלנו לא יכלו לחזור מאוחר מדי הביתה בערב, גם אם הם יצאו עם חברים. דרך אגב, אני רוצה להגיד שזה לא הדרך היחידה לטפל בילדים, זאת הייתה הדרך שלנו. יש כל מיני דרכים. אנחנו החלטנו שהם באים בשעה סבירה ונשארים תמיד בבית. אנחנו החלטנו שאני לא הולך לישון לפני שהם הגיעו הביתה. בחיים לא הלכתי לישון לפני שכולם בבית. עד, כל זה היה נכון עד שסרגי סוף סוף לקח את ליאל. ובאה השלווה אל חיי. תודה, סרגי. אתם מבינים? ושהם אמרו, רגע, אבל כל החברים שלי, גם המשיחיים, אמרתם, זה לא מעניין. הם לא גרים פה, להם לא קוראים קשטן. ואלוהים אומר לנו בדיוק את אותו דבר. אנחנו לא יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים, כי אלוהים אוהב אותנו, ולכן, את רוצה לשבת פה? לי לא מפריע. בינתיים, כל עוד היא שקטה זה בסדר. אלוהים אומר, אתם שלי, לכן אני אוהב אתכם, ואני לא אתן לכם לעשות מה שבא לכם. כי זה לא טוב בשבילכם. אוקיי? אז הוא אומר, כמו אב שמוכיח את בנו, כך אלוהים מוכיח אותנו. ותוכחה היא לחלוטין אהבה. היא לחלוטין אהבה. תסתכלו רגע מה כתוב בויקרא פרק י"ט. ואני מבקש, תשימו לב מה הוא אומר לא ומה הוא אומר כן. כי זה ייתן לכם בדיוק את הדוגמה. הוא אומר כך, לא תעשו עוול במשפט, לא תישא פני דל, לא תהדר פני גדול, בצדק תשפוט עמיתך, לא תלך רכיל בעמך, לא תעמוד בדם רעך, לא תשנא את אחיך בלבבך, הוכח את אחיך את עמיתך ולא תישא עליו חטא, לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך. הפעלים שהוא אומר לנו מה לעשות, הוא אומר, תאהב ותוכיח. אלה שני הדברים שצריך לעשות. כל השאר הוא אומר, אל תעשה. כי לאהוב ולהוכיח זה בדיוק ההפך מכל מה שהוא אמר. לעשות עוול במשפט זה הפוך מלהוכיח. לשאת פני דל, זאת אומרת לתת יתרון לעני או חיסרון לעני, זה אותו דבר דרך אגב, זה ההפך מלהוכיח. לשנוא את האח שלנו זה ההפך מלהוכיח. אז שאני מוכיח מישהו, אני בעצם מפגין כלפיו אהבה, שזה קל, אבל גם הצד השני נכון, כשמישהו מוכיח אותי, הוא מפגין כלפיי אהבה. ולכן כשמוכיחים אותנו, אנחנו לא אמורים לכעוס, אנחנו אמורים להיות שמחים. כי מה שקורה, שאנחנו מאוד מאוד אוהבים את הרעיון שבקהילה יש אהבה, נכון? ובשם האהבה אנחנו מוכנים להתעלם מכל מיני דברים. מה אני אלך לדבר איתו אם אני אגיד לו, הוא יכעס ואחר כך הוא לא ידבר איתי, ועכשיו יש סכסוך, ובשם האהבה אני נותן לבן אדם להמשיך לחטוא. איזה מין אהבה זאת? ויכול להיות, חברים, יכול להיות שנצטרך להוכיח מישהו, ובגלל זה הוא יכעס עלינו ולא ירצה לדבר איתנו כל החיים. ואולי בכל זאת, את האמת שהוא היה צריך לשמוע, הוא שמע. ובכל זאת, הוא יחזור לאלוהים. אולי לא יחזור אלינו, ואולי יחזור לאלוהים, שזה הרבה יותר חשוב. אני חייב להגיד שבדרך כלל, כשאנחנו מוכיחים מישהו בדרך נכונה, הוא לא כועס לאורך זמן. לפעמים הוא כועס לזמן קצר. אני רוצה להגיד לכם שיש פה הרבה חבר'ה, בעיקר צעירים, שיצא לי בחיים להגיד להם הרבה מילים קשות, ואנחנו עדיין חברים. לפעמים אנחנו חברים דווקא בגלל זה. לפעמים לא. בתהילים קי"ט, פסוק 11, כתוב, בליבי צפנתי אמרתך כדי שלא יחטא לך. ובמשלי כ"ז, הוא אומר, פסוק 5, הוא אומר, טובה תוכחה מגולה מאהבה נסתרת. טובה תוכחה מגולה מאהבה נסתרת. יותר חשוב שאנחנו נוכיח בצורה ברורה מה שנאהב ולא נראה את האהבה. כי כשאני לא מוכיח, אני לא מראה אהבה. ברומים ט"ו כתוב, שאול כותב לרומים ואומר להם משהו מאוד מעניין. הוא אומר, אני בטוח אחי שאתם שופעים טוב, מלאים כל דעת ויודעים גם להוכיח איש את רעהו. זה מעניין, נכון? בתוך הרשימה הזאת של שופעים טוב ודעת, אומר, אתם גם יודעים להוכיח. כי כדי להוכיח צריך לדעת, זה לא משהו שאתה עושה בקלות. צריך לדעת. אז בואו נדבר לרגע על התופעה הזאת. מה זאת אומרת יודעים להוכיח? איך עושים את הדבר הזה? והדבר הראשון שהוא אומר, לפני שאתה מוכיח, תסתכל גם על עצמך. נגיד שראיתי שאני חוטא, אני עכשיו לא צריך להוכיח או כן צריך? עדיין צריך, נכון? כי זה שאני חוטא, זה לא סיבה לשלוח מישהו אחר לחטוא. אבל אם אתה תסתכל על עצמך, ואם המניע שלנו הוא אהבה אמיתית, ואנחנו באמת רוצים שהבן אדם יקום, אז כדאי לנו להוכיח אותו. יעקב אומר כך, יעקב פרק ה' פסוק 19, אומר, אם איש מכם סוטה מן האמת, ואיש אחר משיב אותו, דעו כי המשיב את החוטא מסיעת דרכו, יושיע את נפשו. את נפשו של מי? נו, לא 100% ברור מהפסוק, נכון? אולי הוא מושיע את נפשו של החוטא, אולי הוא מושיע את נפשו שלו, אני לא יודע. אבל למה זה חשוב? נכון? בעצם זה לא כל כך חשוב, כי כשמישהו סוטה ומישהו אחר משיב אותו, יש פה משהו שהוא קשור לישועה. עד כדי כך זה חשוב. לכן אי אפשר להתעלם מזה. אז אנחנו צריכים לוודא שכשאנחנו מוכיחים, אנחנו באים במטרה לראות ישועה. גם אצלנו, בייחוד אצלו. אוקיי? דבר שני, אנחנו חייבים תמיד להוכיח בענווה. באיגרת לגלטים פרק ו' כתוב, אם ישכשל איש מכם באיזו עבירה, אתם האנשים הרוחניים תקימו אותו ברוח של ענווה. דרך אגב, שוב הוא לא אומר, אתם האנשים הרוחניים תראו לו מה זה, תיכנסו בו, תענישו אותו. לא, הוא אומר, אתם תקימו אותו. פשוט תקימו אותו. לכו לשם, תנו לו יד, תעזרו לו לקום. זה מה שהוא צריך באמת. מי שנפל, הוא צריך שנגיע אליו, כמו שאומרים בצהל, בנחישות ובעדינות, אבל לגשת לשם ולתת לו יד ולעזור לו לקום מהמקום שהוא נמצא בו. אתם יודעים, זה קשה. כי כשעושים את זה, צריך להזדהות עם הבן אדם. ולא נעים לנו להזדהות עם בן אדם שהוא חוטא, אבל זה בדיוק מה שצריך לעשות. להקים אותו ברוח של הענווה. הדבר השלישי שכדאי לנו לזכור, זה שלמרות שאנחנו חייבים להוכיח את החוטא, כדאי שלא נרוץ לשם מלאים ברוח קרב, אלא שנהיה זהירים ונהיה איטיים, כי לא תמיד מה שנדמה לנו הוא מה שקורה. הרבה פעמים אנחנו יכולים ליפול מהר מאוד לתוך רכילות, ולהתחיל לספר, דרך אגב, אנחנו טובים בזה, נכון? כי אנחנו אנשים קדושים. אנחנו לא מרחלים באמת. אנחנו מביאים בקשות תפילה. ככה עושים את זה, נכון? תתפלל בשבילו. למה? טוב ששאלת. ועכשיו יש לנו הזדמנות לספר את כל מה שאנחנו יודעים, כל מה שאנחנו לא יודעים, וכל מה שאנחנו רוצים לדעת ולא נכון. את כל זה אנחנו מכניסים פנימה. לא, לא צריך, צריך קודם כל להיזהר. ואני רוצה רק לציין, לא נדבר היום על רכילות, דיברנו על זה לפני כמה שנים, אני חושב כבר, אבל צריך לזכור שרכילות אפשר לעשות גם לבד. תמיד צריך לזכור, אני יכול לרחל לבד בתוך המוח שלי מצוין, אני עושה זה המון פעמים. אני יכול לקחת מישהו ולטחון אותו לגמרי אצלי במוח. וזה רכילות בדיוק כמו לדבר עם מישהו אחר, אין שום הבדל. אז מה אם עשיתי את זה לבד? מה זה חשוב? אז איך כן? אני רוצה לומר קודם כל, שיש הבדל בין מה שהיה בתקופת התורה, שהיינו תחת תורה, לבין התקופה של היום, שאנחנו תחת חסד, תחת רוח. כי מה שאלוהים נתן לנו בתורה, הוא אמר לנו, זאת המטרה, וככה מגיעים אליה. נכון? זה מה שאתה רואה עשתה. אתה רוצה להיות קדוש, תעשה זה וזה 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 וזה, וזה יביא אותך לאן שאתה צריך. אחרי שהמשיח בא ומילא את התורה, אלוהים ממשיך להראות לנו את המטרה, אבל הוא פחות עסוק באיך אנחנו מגיעים לשם. הוא נותן לנו חירות, נכון? למשל, הוא אומר, תאכלו הכל, מה שאתם רוצים, לא להגזים עם הסופגניות, אבל תאכלו מה שאתם רוצים, העיקר לכבוד אלוהים. מבינים? המטרה להביא כבוד לאלוהים, הדרך, אפשר לעשות את זה עם אוכל טעים, או עם אוכל כשר, או עם אוכל צמחוני, מי שעדיין קורא לזה אוכל. מבינים? אפשר לעשות את זה בכל דרך שאתה רוצה. בעצם מה אלוהים אומר? אומר, זה לא חשוב איזה אוטו יש לך, חשוב לאן אתה נוסע. אתה יכול לעשות את זה עם טויוטה, או עם מיצובישי, או עם אופנוע. לא משנה. מה שחשוב זה לאן אתה נוסע. בתורה אמרו לך גם איזה רכב לקנות. בשביל זה אתה צריך כזה. לאן אתם רוצים להגיע? לאן אנחנו רוצים להגיע? להרים שם על יד ים המלח? יותר טוב שתקנו ג'יפ 4x4. אבל אם אתם מתעקשים לעשות את זה עם אופניים, בסדר. תעשו את זה ביראה. זה בעצם ההיגיון. ובכל זאת אלוהים נותן קווים מנחים. הוא אומר, אתם רוצים להוכיח? הנה הקווים. ארבעה שלבים, זה מה שהוא נותן. הוא אומר כך, מתי י' ח', פסוק 15. אני יודע שכולנו מכירים את הקטע. הוא אומר, אם יחטא לך אחיך, לך והוכח אותו בינך ובינו לבד. אם ישמע לך, קנית לך את אחיך, ואם לא ישמע, קח איתך עוד אחד או שניים, כדי שעל פי שניים או שלושה עדים יקום כל דבר. אם לא ישמע להם, הגד לקהילה. ואם לא ישמע גם לקהילה, שיהיה לך כגוי וכמוכס. שלב ראשון, אתה והוא לבד. אם יחטא לך אחיך, לך והוכח אותו בינך ובינו לבד. דרך אגב, הניסיון אומר שבין משיחיים אמיתיים, כמונו, זה השלב היחיד שצריך לעשות אותו. כי בן אדם שהוא ירא אלוהים, אתה בא ומוכיח אותו, אז הוא חוזר בתשובה. זה כמעט תמיד מה שקורה. לכן שווה להשקיע פה את כל המאמץ ואת התפילה ואת הרצון בשלב הזה, כי הוא פותר את הבעיה. דרך אגב, ברגע שהוא פתר את הבעיה, הבעיה סגורה, לא חוזרים אליה. לא מספרים לחבר'ה, אתה יודע, אני דיברתי איתו והוא חזר בתשובה. לא צריך. לא צריך גם להגיד לא כל פעם. אתה זוכר שחטאת? סלחתי לך ושכחתי. נכון? כי זה מה שאנחנו עושים. לא, לא צריך לעשות את זה. אבל השיחה שלנו נועדה רק בינינו, בלי לשתף אף אחד. כי אתם יודעים מה קורה? כשאני מתייעץ עם עוד מישהו בינתיים, אחר כך כשאני מדבר עם הבן אדם, הוא כבר חזר בתשובה, אבל יש עוד בן אדם שמחזיק משהו נגדו ואפילו לא יודע על זה. לא צריך. אל תחשבו שאנחנו לא יודעים מספיק. אם אלוהים נתן לי מספיק אמת ומספיק מרוחו כדי להיוושע, הוא נתן לי מספיק אמת כדי להציג את דבר אלוהים לבן אדם חוטא. אני לא צריך שום דבר יותר מזה. אתה והוא לבד. לבד. למה לדבר איתו? שתי סיבות. הסיבה הראשונה זה כדי להוכיח אותו ושהוא יחזור בתשובה והכל יהיה בסדר. הבעיה השנייה שיש, שלפעמים כשאני אדבר איתו, יתברר שאני טעיתי ולא הוא. אתם מבינים, אני ראיתי משהו והוא לא נכון. למשל, תראו את התמונה הזאת. תארו לכם שהייתם פוגשים משיחי כזה, שלבוש ככה. זה מיד להוכיח אותו, נכון? מיד, לא עושים כזה דבר. אבל יכול להיות שאחרי שאני אדבר איתו, אני אגלה שזאת הייתה האמת. גם זה יכול להיות. ולפעמים השיחה הנוספת שיש לי עם הבן אדם, תבהיר לי שאני טעיתי והוא צדק, ואז אני צריך לחזור בתשובה, ולא הוא. אם הוא שמע אותנו, וחזר בתשובה, העסק גמור, נכון? תודה רבה, אומרים תודה לאלוהים, מתחבקים, ממשיכים הלאה ולא חוזרים לזה לעולם. אם הוא לא שמע, עוברים לשלב השני, שלב העדים. הוא אומר כך, אם הוא לא שומע, קח איתך עוד אחד או שניים, כי על פי שניים או שלושה עדים יקום כל דבר. זה מעניין, כי בדברים יוטט הוא אומר כך, הוא אומר, לא יקום עד אחד באיש לכל אבון ולכל חטאת, בכל חטא אשר חטא, על פי שני עדים, על פי שלושה יקום דבר, כי יקום עד חמאס באיש לענות בו שרה. אתם מבינים, לא טוב שזה המילה שלי מול המילה שלו. לא טוב. ברגע שהגענו למילה מול מילה, הסיכוי שמישהו פה יעשה משהו רע הוא גדול מדי. הוא אומר, לא טוב. הוא אומר, אם דיברת עם הבן אדם, והוא לא מוכן לשמוע, ואתה לא מבין שאתה טעית, קח איתך עוד שניים, שלושה אנשים. תביא אותם לתמונה. איך עושים את זה? הנה ההצעה טובה. תביא שניים, שלושה אנשים שהם לא החברים הכי טובים שלך, אלא אולי החברים הכי טובים שלו. אוקיי? כי אנחנו רוצים שהוא ישמע. אולי הוא ישמע. דבר שני, לא צריך לדבר איתם קודם, ולתת להם את כל הפרטים שאני כבר יודע. זה לא רעיון טוב. כי הם יבואו כבר עם דעה שלי. אם אני אסביר להם, תשמעו, הבן אדם עשה ככה וככה וככה, והוא לא שומע לי, בוא תעזור לי, עכשיו שהם באים בראש שלהם, הוא עשה ככה וככה וככה, והוא בכלל אומר שלא. לכן, יותר נכון, לקחת שניים או שלושה אנשים, שלא מעורבים. ורק אז, אנחנו יכולים בעצם להביא, לדבר איתו. שישוע אומר, מדבר על זה במתי י' ח', אומר כך על פי שניים שלושה עדים, ואם הוא לא ישמע להם, הוא לא אומר אם הוא לא ישמע לכם, אלא אם הוא לא ישמע להם. זאת אומרת שהבן אדם הראשון שנכנס לתמונה, בשלב הזה הוא דווקא בשקט. אתם מבינים, אם מישהו חטא ואני מביא איתי עוד שני אנשים, בשיחה הזאת, אני צריך להיות בשקט. הם צריכים לדבר איתו, לא אני. ואז הם יכולים לקבל את המידע כמו שצריך. והם, אם הם עדיין חושבים שהוא צריך לחזור בתשובה, הם יגידו לו. ואז הסיכוי הוא יותר גדול מאשר אם אני אגיד לו שבינינו כבר יש סכסוך פתוח. אם הוא לא ישמע להם, אנחנו מגיעים לשלב הרבה יותר כבד שבו מספרים לקהילה. כאן הבעיה העיקרית היא שאנחנו בצורה יזומה פוגעים בפרטיות של הבן אדם. אתם מבינים, עד עכשיו אנחנו מאוד מאוד שמרנו על הפרטיות שלו. ברגע שבאנו לקהילה, דרך אגב, זה לא משנה מה אמרנו לקהילה, אבל ברגע שבאנו לקהילה, אנחנו הפרנו את הפרטיות שלו. לפני שעושים את זה צריכים להיות בטוחים שזה הדבר שאנחנו באמת רוצים לעשות. למה עושים את זה? שוב, משתי סיבות. הדבר הראשון, הכי חשוב, אנחנו רוצים שהבן אדם יחזור בתשובה. ולפעמים הבושה שנגרמת לו מול הקהל שמכיר אותו, זה מה שיביא אותו חזרה. הבעיה השנייה שיש, זה שאם יש חטא שהוא לא מטופל, והוא נשאר חי, יש לו נטייה להדביק אחרים. הרי כתוב שמעט שיעור מחמיץ את כל העיסה. ולכן אנחנו צריכים מצד אחד להתפלל בשבילו ולאהוב אותו, ומצד שני להיזהר מפניו. ולכן הקהילה חייבת לדעת. אז אחרי שפנינו לבד, וזה לא עזר, והבאנו שני אנשים וזה לא עזר, עכשיו אנחנו מגיעים לקהילה. אומרים שאנחנו מגיעים לקהילה, זה לא אומר בהכרח שאנחנו באים ישר לפה ומדברים אל הקהילה. כי הקהילה, לפחות בצורה לגיטימית, אפשר לפרש לאלה שמובילים, שמנהיגים את הקהילה. אז לא חייב לבוא ישר לפה, יכול ללכת למנהיגים של הקהילה. בדברים י"ט כתוב כך, הוא אומר, לא יקום עד אחד באיש לכל אבון ולכל חטאת. בכל חטא אשר יחטא, על פי שני עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר. כי יקום עד חמאס באיש לענות בו שרה. ועמדו שני אנשים אשר להם הריב לפני אדוני, לפני הכהנים והשופטים אשר יהיו בימים ההם. ודרשו השופטים היטב ו... רואים? אז הנה בדיוק הדוגמה שכשמביאים את זה לקהילה, זה לא הולך לכולם. בטח לא בשלב הראשון, אלא הולך בפני הכהנים והשופטים שיהיו בימים ההם. אלה שאלוהים שם אותם בתפקיד שהם צריכים לטפל בכאלה דברים, ולהם יש קצת יותר כלים, לפעמים, ויש שם קצת יותר סמכות, לפעמים, והם יכולים להחליט מתי הזמן לפתוח את זה בפני כולם. אנחנו, אנשים ש... ראינו ודאגנו, ברגע שמסרנו את זה לקהילה, לזקני הקהילה, לשמשים, למי שצריך, אנחנו חייבים לצאת מהתמונה, ולאפשר לאלה שזה תפקידם לעשות את תפקידם, בלי לשבת מאחורי הראש שלהם ולזמזם כל הזמן, נו מה עשיתם, מה עשיתם, מה עשיתם, מה עשיתם, לא, לא. חייבים לתת מספיק אמון, או תיקחו את האנשים האלה ו... תהפכו אותם למשהו אחר. אבל פשוט אין ברירה, כי הדרך היחידה לטפל בכאלה דברים, היא שאתה עושה את זה בדיסקרטיות שצריך באותו רגע, ובשיקול דעת שיכול להיות נכון ויכול להיות גם לא נכון. עשינו גם כאלה וגם כאלה בחיים. אם גם זה לא עזר, אומרת, תתייחסו אל אחותי כאל גוי ומוחס. אז זו אמירה מעניינת, כי גוי ומוחס, איך מתייחסים אליהם? איך מתייחסים לגוי ומוחס? זו שאלה טובה, כי אפילו בכתובים יש כל מיני התייחסויות. לפעמים גוי ומוחס, אתה זורק אותו ולא מדבר איתו בכלל. לפעמים אתה הולך ויושב איתו, ודווקא אליו אתה הולך. נכון? זו שאלה מעניינת. מה זה גוי ומוחס? זה כמו לא מאמין, מאוד לא מאמין, נכון? זה בעצם המשמעות. הוא מאוד מאוד לא מאמין. אז הוא אומר, תתייחסו אליו כמו אל גוי ומוחס, ובעצם מה שהוא רוצה להגיד, תיתנו לו תחושה שמתייחסים אליו כאל מישהו שהוא לא חלק. מבינים את ההיגיון? אנחנו ממשיכים לראות אותו, אחד מאיתנו, להתפלל בשביל לדאוג לו, כל מה שאנחנו יכולים, אבל הוא צריך לחוש את החלל שיש בגלל שאנחנו מתייחסים אליו כאילו הוא מחוץ למחנה. סובך, אה? הבטחתי שאני אסבך את העסק. שיהיה לך כגוי וכמוחס. כאילו הוא לא מאמין. כי אם הוא באמת לא מאמין, אין מה להתייחס אליו ככה. הוא לא מאמין. לא מאמין, להפך, אנחנו רוצים להביא אותו, רוצים לתת לו חום, רוצים לבשר לו, רוצים מאמין, אנחנו רוצים לעשות בדיוק את הפוך, שהוא ירגיש כאילו הוא לא חלק. אוקיי? זה מה שהוא אומר. וגם אז, אלוהים נותן הרבה מרווח עם כמה עקרונות. עיקרון ראשון, חשוב, באיגרת השנייה לתסלוניקים, הוא אומר, פרק ג', הוא אומר, אם מישהו לא יציית לדברים שכתבנו באיגרת, ציינו לכם את האיש הזה ואל תתערבו עמו למען יבוש. אבל אל תחשבו לאויב, אלא הוכיחו אותו כאח. מאמין חוטא הוא לא אויב. הוא אח בצרות. ואתם מבינים, אם אני הייתי רואה את אח שלי מוכר את הבית שלו, לוקח את כל הכסף ומשקיע בלוטו. הייתי אומר לו משהו, נכון? אבל אולי היה הופך להיות אויב שלי, בדיוק להפך. הייתי כל כך דואג, הייתי הולך ואומר לו. כשאנחנו רואים מישהו שמתרחק מהמקום שנותן חיים, למקום שאין בו חיים, הוא לא אויב. אנחנו חייבים ללכת אליו. אומר, אל תתייחסו אליו כאל אויב, אבל תציינו אותו, תשימו לב, ואל תתערבו איתו. תנו לו להרגיש את החוסר. דרך אגב, אל תתערבו איתו, אומר שלא יהיה לכם דברים במשותף. לא רעיון טוב, למשל, עם אחד כזה לפתוח עסק, או לצאת לטיול מחוף לחוף, או לעשות איזו פעולה דרמטית שהיא משמעותית. לא טוב. אל תתערבו איתו. תנו לו להרגיש שהוא לבד עכשיו, כי הוא רוצה את עצמו מהכלל. אל תתערבו איתו. הדבר השני שאלוהים מדבר אליו זה חרם חברתי. תכף אנחנו נבין מה זה, לא לרוץ מהר מדי עם המילה חרם. אנחנו לא בבית ספר. אבל באותו היגיון, שאול כותב לקורינטים, הוא אומר באיגרת הראשונה, בפרק ה', הוא אומר, יש זנות בתוך הקהילה. הוא אומר, אני שופט את האנשים האלה, ואז הוא אומר, תמסרו את האיש הזה לשטן לאובדן הגוף, כדי שרוחו תיוושע ביום אדוני. אמירה קשה, ותמסרו אותו לשטן לאובדן הגוף, כדי שרוחו תיוושע. מה זה אומר, תמסרו אותו לשטן? לא יודע. אני לא יכול להגיד שאני יודע בדיוק. מה שברור זה שלא מוסרים אותו לשטן לאבדון, אלא מוסרים אותו רק לאבדון של הגוף. רואים את זה? לא מוסרים אותו כי אנחנו, הוא לא מעניין יותר. ממש לא, ולא מענישים אותו ככה. אלא בדיוק להפך. אני חושב שמכיוון שמדובר פה על חטאים מיניים במהות, הוא אומר, כשאתה מוסר אותו לשם, הוא ישלם את המחיר הזה בגופו. אנחנו יודעים שזה נכון, אה? הפקרות, יש לה מחיר, היא גובה מחיר. והוא אומר, אם יש בן אדם כזה, תמסרו אותו לשם, דרך אגב, באיגרת אל הרומים, בפרק הראשון, אלוהים אומר שאם יש אנשים שרוצים, אז הוא ימסור אותם לתאוות ליבם. הוא אומר, לכו, אתם רוצים? לכו, תעשו הכל. בניגוד לטבע, עם הטבע, תעשו מה שאתם רוצים, תשלמו את המחיר. אבל עדיין המטרה לא השתנתה, נכון? המטרה נשארה שהבן אדם שיבשה ברוחו. באותו עניין, בפסוקים 9 עד 11 הוא אומר, כתבתי לכם לא להתערב עם זונים, אינני מתכוון לזונים בני העולם הזה, אבל כתבתי לכם שלא להתערב עם מי שנקרא אח והוא זונה או חומד את אשר לזולת, או עובד אלילים או מגדף או סובה או חומס, אף אל תסבו לאכול עם איש כזה. מי שרוצה הסבר לגבי כל מילה ברשימה, תשאלו את אסתר, דיברתי איתה על זה שבוע שעבר. אבל כאן הוא אומר משהו מעניין, הוא אומר, אם יש מישהו שהוא חוטא בחטאים האלה, שבגדול זה כל החטאים, נכון? זה רשימה טובה, אל תאכלו איתו. למה לא לאכול? כי אתם מבינים, ארוחה משותפת זה הביטוי הכי נכון למעורבות חברתית, נכון? הרי חוץ משבת, כל פעם שאנחנו נפגשים, אנחנו אוכלים. נכון? גם בשבת ראוי שנאכל, אבל אנחנו לא מטפלים בזה מספיק טוב. אבל כשאנחנו נפגשים יחד, מה עשו השליחים שנפגשו יחד? בצעו לחם. תמיד אוכלים יחד. לכן, דרך אגב, כל מי שמגיע אלינו הביתה לבקר אותנו, לעולם לא יוצא רעב. כי התחברות בנויה על אוכל. זאת האמת. אני יודע שזה לא נשמע רוחני כל כך. אני יודע שאתם רוצים להגיד, לא, איתן, התחברות מבוססת על דבר אלוהים. נכון. אבל דבר אלוהים נכנס טוב למוח כשהבטן מלאה, נכון? כשיש משהו מתוק בפה, זה הולך יותר קל. אז אנחנו תמיד אוכלים. הוא אומר, אנשים כאלה שחוטאים, אל תאכלו איתם. אל תכניסו אותם להיבט החברתי של החיים. לא טוב. אל תביאו אותם אליכם הביתה לארוחה, אל תלכו אליהם לאכול, אל תיפגשו במקדונלדס או בארומה. לא, לא, ממש לא. להפך, שימו אותם בצד קצת, ושאתם נפגשים לאכול, הם יהיו בחוץ. כי את ההיבט החברתי הזה אנחנו לא רוצים לתת להם. אוקיי? אז זה בעצם מה שהוא אומר. הוא אומר, החרם הזה אומר שהם מחוץ למחנה, לכן הם לא שותפים בכל ההיבט החברתי שיש לנו. אוקיי? למען האמת, זה פחות או יותר מה שהוא אומר על טיפול בחוטא. לא הרבה יותר מזה, חוץ לשני דברים נוספים שאני רוצה לגעת בהם לרגע. דרך אגב, אני רוצה לומר שכשאלוהים אומר, אל תאכלו איתו, שווה לנו להגיד לבן אדם שאנחנו עומדים מולו, שלא נוכל לנהל איתו את השיחה החברותית הזאת. שווה להגיד לו, שהוא ידע למה. שהוא לא יחשוב שאנחנו סתם אנטיפטים. שאנחנו אנטיפטים עם סיבה. אתם מבינים שהוא בא ומדבר איתנו על ה ועל דה, טוב להגיד לו, תשמע, אתה יודע, עם כל הצער, אני לא ראוי עכשיו שאני אתחבר איתך ככה. הוא מזמין אותנו להגיד לו, ואני לא יכול לבוא, הייתי שמח לבוא, בבקשה, ביום שתחזור בתשובה, אני רוצה להיות הראשון שאתה מזמין. שווה להגיד לו את זה, אבל לא לעשות את זה לפני. בכתובים יש התייחסות לעוד שני מקרים מיוחדים וחמורים. אז אנחנו ניגע בהם בכמה דקות הקרובות ובזה נסיים. כשחטא נוגע להוראת שקר במזיד, בכוונה תחילה, הטיפול הוא שונה. צריך לקראת את זה בחשבון. יוחנן כותב באיגרת השנייה, פסוק 10. הוא אומר, אם יבוא אליכם איש ולא יביא את התורה הזאת, אל תקבלו אותו הביתה ואל תאמרו לו שלום. כי המברך אותו בברכת שלום, משתתף במעשיו הרעים. כשמדובר במישהו שמביא תורת שקר בכוונה, כי אני רוצה להדגיש את זה, כי בגדול, כולנו פה, אלה שמלמדים, מדי פעם מביאים תורת שקר, נכון? כי אנחנו טועים. אז בבקשה, גם כשאני עושה את זה, עדיין תגידו לי שלום. אבל אם מישהו בא ומביא תורת שקר בכוונה, אומר שני דברים, אל תכניסו אותו בכלל הביתה. דרך אגב, לשום בית, גם לא לבית הזה, לא להכניס אותו אפילו. דבר שני, אפילו אל תגידו לו שלום. כי עכשיו הסכנה לכלל, לקהל, היא כל כך גדולה, שאנחנו משנים את סדר העדיפויות. עד עכשיו, העדיפות הראשונה הייתה להחזיר את החוטא למקום הנכון. זה היה הכי חשוב, ואנחנו, הקהל, אמרנו, אנחנו מוכנים קצת לשלם מחיר בדרך, כדי לעזור לבן אדם לחזור. כשמדובר במורה שקר, הדברים מתהפכים. כי הסכנה לקהל היא כל כך גדולה, שאומרת, הבן אדם הזה, תוציאו החוצה, ואל תגידו לו שלום. לחלוטין. דרך אגב, שאול כותב לגלטים בפרק א', פסוקים 8-9, הוא אומר, אם מישהו, אפילו אנחנו, מלאך מן השמיים, יבשר לכם בשורה אחרת, בשורה שונה מזו שבישרנו לכם, חרם יהיה. אני חוזר ואומר מה שאמרנו קודם. אם מישהו ישמע לכם בשורה שונה מזו שקיבלתם, חרם יהיה. אסור לנו לגלות סובלנות כלפי מי שמלמד תורת שקר. נקודה. פה הגבולות הם מאוד מאוד חדים, הסכנה היא גדולה מדי. וכשאלוהים אומר, אל תגידו לו שלום, זה אומר, אל תדברו איתו בכלל, בכלל. כי המילה הראשונה שאנחנו אמורים להגיד לבן אדם שאנחנו פוגשים אותו, זה להגיד לו שלום. אפילו אל תגידו לו שלום. זה לא נכון לגבי כל חוטא, אבל זה כן נכון לגבי חוטא שמלמד תורת שקר. האוכלוסייה השנייה שהוא מדבר עליה, הוא מדבר על אנשים שיש להם תפקיד בכיר או תפקיד משמעותי בתוך הקהילה. באיגרת הראשונה לתימותאוס בפרק ה', פסוק 17, שאול אומר כך, הוא אומר, הזקנים המטיבים לנהל ראויים למשנה כבוד, בעיקר העמלים בדבר בהטפת הדבר ובהוראה. זה החלק שאנחנו אוהבים. אבל בהמשך, פסוקים 19 ו-20 הם פחות נחמדים. הוא אומר, אל תקבל דבר כתרוג על זקן, בלתי אם על פי שניים או שלושה עדים, את החוטאים תוכיח לעיני כל, למען תהיה יראה גם בלב האחרים. אוקיי. אני יודע שהפסוק הזה הוא קצת דו משמעי. הוא אומר כך, כשיש טענה כלפי זקן בקהילה, שמש בקהילה, מבשר, פסנתרן, מישהו שיש לו תפקיד שהוא מהותי, אל תקבל עדות של בן אדם אחד. כי מתוקף התפקיד של אנשים שעומדים מול קהל, שמשרתים קהל, יש הרבה מתח בתוך התפקיד הזה, הרבה חיכוך. אבל לא טוב, לא טוב. כי יכול להיות שבן אדם ביקש משהו ולא קיבל, ועכשיו הוא רותח בפנים והוא מכה חזרה. לא טוב. קחו מראש שניים או שלושה עדים במקרה הזה. אבל אז הוא אומר, את אלה שחוטאים צריך להוכיח לעיני כל. מי הם אלה שחוטאים? זה המקטרג או שזה הזקן? אתם מבינים למה אני אומר שיש פה דו משמעות? קשה להגיד. אישית, אני חושב שהוא מדבר על הזקן. רוב הפרשנים חושבים אחרת. אבל לא משנה. בכל מקרה, במקרה הזה, כשהדיון הוא זקן קהילה מול קהל, או מול אנשים מהקהל, או מול בן אדם מהקהל, אומר, את התוכחה הזאת תעשו מיד לעיני כל. דרך אגב, אם אתם זוכרים, שבוע שעבר דיברנו על זה, ששאול, זה בדיוק מה שהוא עשה עם פטרוס, עם קיפה, זוכרים? הוא אמר, ראיתי שהם חוטאים, הוכחתי אותו לעיני כולם. למה? מאותה סיבה שדיברנו קודם. כי זקן קהילה שחוטא, או מנהיג שחוטא, יש איזו השפעה הרבה יותר גדולה מאשר עוד בן אדם שחוטא. נכון? כי זה בכל זאת בן אדם שמוביל אנשים, ועכשיו אם הוא חוטא, הוא מוביל אנשים בדרך לא נכונה, והסכנה גדולה. אומר, במקרה הזה, כמו במקרה של הוראת שקר, התהליך חייב להיות הרבה יותר זריז, כדי להגן על הקהילה. זה פחות או יותר מה שכתוב. אין הרבה יותר, יש עוד קצת, היינו יכולים ללכת עוד קצת. כמובן שיש פה מידה רבה של, במה שאני אמרתי, פרשנות שאני חושב אותה. כמו שאמרנו בהתחלה, אלוהים נותן בעיקר קווים מנחים, ובתוך הקווים המנחים האלה הוא נותן הרבה חירות, כדי שהטיפול יהיה פרטני ויהיה נכון לגבי כל בן אדם. ולכן הטיפול במאמין ותיק הוא שונה מאשר במאמין צעיר. יש אנשים ש... אתם יודעים, כל מי שיש לו ילדים מבין, יש ילדים שאתה צריך להסתכל עליהם בעיניים, והם מיד נרגעים והכל בסדר. אני חושב שבמשך כל השנים, כמעט אף פעם לא הייתי צריך להעניש את אלון. הייתי, מה לא? אלון. לא, הספיק, הבין. אמיר, עבודה. אתם מבינים? שני ילדים. המטרה נשארה אותו דבר. הדרך שונה. אלוהים נתן לנו את הקווים המנחים, בתוך זה צריך לעבוד. בתוך הקהילה יש אנשים כאלה וכאלה, צריך לעבוד איתם כך או כך, זה תלוי בגיל שלהם, תלוי בוותק שלהם, באמונה, תלוי במצב המשפחתי, תלוי ברקע, תלוי בכל כך הרבה דברים. במקרה של נשים, אפילו תלוי אם הם בלונדיניות או לא. כמה אתה יכול לסבך את המסר? ועוד דבר אחד, לא נדבר על זה היום, אבל אני רוצה רק להזכיר אותו. הרבה פעמים כשבן אדם חוטא וחוזר בתשובה, מעבר לשמחה הגדולה שיש לנו, צריך להמשיך ללוות אותו. כי לפעמים כשהחטא הוא עמוק מספיק, יש תקופה של שיקום שצריך לעבור אותה. אתם יודעים שבן אדם עובר טיפול רפואי קשה, הוא צריך פיזיותרפיה, הוא צריך טיפול, הוא צריך ליווי. שבן אדם חוטא, הוא במצב קשה, וכשהוא עוקר את החטא, זה כמו ניתוח, רק בלי הרדמה. כל מי שעבר את זה, אני חושב שכמעט כולנו עברנו, אנחנו יודעים. ואחרי כן צריך קצת תקופה של שיקום ושל סלחנות, וצריך להבין שבן אדם נמצא במאבק, וצריך פשוט לעזור לו, צריך להקים את הבן אדם ולא להוריד אותו. עוד הזרה אחת שאלוהים נותן, שוב לא נדבר עליה כרגע, ברומים תזיין הוא אומר, שאנחנו צריכים להתרחק מאנשים שמעוררים מחלוקות. כי כשאנחנו מעוררים מחלוקות, אנחנו יוצרים קרקע פוריה לחטא. דרך אגב, מחלוקות הן לא טובות. חילוקי דעות זה בסדר. אי הסכמה זה בסדר. אתם יודעים, יש בינינו אנשים שחושבים ככה ושחושבים ככה, הכל בסדר. להפוך אי הסכמה למחלוקת זה לא טוב. יש אנשים שתמיד מעוררים מחלוקות, הם תמיד מטפטפים את כל מה שמבדיל בינינו במקום את כל מה שמאחד בינינו. ההצעה של שאול היא להתרחק מהאנשים כאלה, זה לא בריא, הם אנשים שמזיקים. אז אנחנו מדברים על ביקורת, על תוכחה. דבר ראשון, ביקורת היא הכרחית לניהול של קהילה ששואפת לקדושה. בלי ביקורת, הקהילה לא תהיה קדושה. לא תהיה קדושה. דבר שני, כשאנשים באים לבקר אותנו, בואו נקבל את הביקורת באהבה, אפילו אם היא נאמרה לא באהבה. כי כשאנשים באים ומתיחים בך ביקורת, אפילו אם זה בא ממני הרע, זה לא אומר שכל מה שהם אומרים הוא לא נכון. והדבר הכי טוב בשבילנו זה להקשיב טוב ולבחון טוב ולתקן את מה שאפשר. לא לזרוק את הכל רק בגלל שזה שדיבר איתנו הוא לא נחמד. תמיד בואו נזכור שכולנו חוטאים. הטיפול בחוטא תמיד חייב להיות מותאם אליו. ובכל מקרה התהליך חייב להתחיל בדיסקרטיות, באחד על אחד, ולגדול בהדרגה עד לרגע שיש חזרה בתשובה. וברגע שיש חזרה בתשובה, הכל נעצר ולא ממשיך. לא בראש, לא בלב ולא ברכילות ולא בשום דרך אחרת. את החוטאים צריך להוכיח באהבה כדי שיחזרו בתשובה. אני רוצה לומר שלהורים מותר להעניש את הילדים שלהם. לא, זה לא נכון. הורים חייבים להעניש את הילדים שלהם. לפעמים העונש הוא כזה, לפעמים הוא כזה, זה תלוי בגודל היד של אבא. אבל אני רוצה לתת עצה טובה להורים. אף פעם, אף פעם. אל תענישו כשאתם חמים, כשאתם כועסים. רעיון רע. תשלחו את הילד שלכם לחדר, לכו לפינה שלכם ותירגעו. ותענישו כשאתם רגועים. ואז יהיה מהראש ולא מהבטן. אותו דבר שאנחנו מוכיחים מישהו בקהילה. ראינו, עכשיו אני רותח, לא הזמן לדבר. צריך להירגע, צריך לחזור הביתה, צריך לבד לחזור בתשובה, צריך אפילו על הכעס שהיה לי קודם, וכשאני רגוע לבוא ולהוכיח באהבה. אחרת זה לא יעבוד. אנשים שמוכיחים אותם צריכים לדעת שעושים את זה בגלל שאוהבים אותם, ולא בגלל שום סיבה אחרת. אני חושב שחיבוק טוב בזמן שמוכיחים הוא מועיל הרבה פעמים. לא חיבוק דוב, לא לחנוק. אם חותם מסרב לחזור בתשובה, אנחנו צריכים לפעול לפי השלבים שכתבי הקודש מציגים. לא לרוץ מהר מדי קדימה. תמיד עדיף לתת קצת יותר חסד מאשר קצת יותר משפט. למה? מכיוון שהמשיח לא מהר להרשיע אותנו, אלא באורך רוח חיכה ונתן לנו חסד. אז אם אנחנו רוצים לחכות אותו, זאת הדרך היחידה שיש. ודבר אחרון שאני רוצה לומר להיום, ואז אני באמת הולך מפה, אלוהים הוא רב חסד. אלוהים הוא רב חסד. ואנחנו כולנו, אם היינו מקבלים משפט הוגן, כולנו היינו הולכים לאש. ואם אנחנו יושבים פה, ואנחנו בכלל מסוגלים לנשום אוויר, ואם אנחנו יושבים פה, כן, אם אנחנו יושבים פה ואנחנו מסוגלים להסתכל על העתיד ולהגיד, יש לי תקווה. זה בגלל שאלוהים לא מהר להרשיע אותנו. אני לא יודע לגבי כל אחד פה, אני יודע לגבי כמה, אבל אני יודע לגבי עצמי, שאלוהים הוכיח אותי. הוא לא עבר את השלבים וסימן וי. אמרתי לו לא רצה, שלחתי לו שני אנשים לא רצה, אמרתי לחבר'ה לא רצה, לגיהנום. הוא ממש לא עשה את זה ככה. הוא בא לבד, ובא לבד, ובא לבד. שלח עוד בן אדם, עוד שניים, עוד שלושה, ובא עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. במקרה שלי, 9 חודשים. אבל לא פעם בשבוע בפגישה. כל יום, כל היום. 9 חודשים. את אותה סבלנות ואותו אורך רוח. אנחנו צריכים לגלות כלפי אחרים, כי במשיח החסד גובר על הכללה. החסד גובר על העונש. ולכן אנחנו צריכים כך לראות את זה. בואו ניתן כבוד למשיח, כי הוא כל כך טוב אלינו, כי הוא כל כך ראוי. בואו לעולם, לעולם לא נאבד תקווה על אנשים שחוטאים. אין לנו את הזכות לאבד תקווה עליהם. ובואו נתפלל בשבילם ובשבילנו, שאלוהים ישמור את הקהילה הזאת טהורה או בלי דופי. בואו נתפלל. אלוהים, אנחנו יודעים שאין לנו שום זכות לפניך בגלל מי שאנחנו. כל מה שיש לנו זה בזכות האהבה שאתה שפכת עלינו בדרך כל כך גדולה. ושלחת את בנך למות עבורנו. כדי שלנו יהיו חיי נצח, שלנו תהיה תקווה. הרי כולנו היינו בני זעם, מתים בחטאינו ובפשענו, מוכנים ליום הדין. אבל אתה באהבתך הושעת אותנו, והקמת אותנו מהמתים. ולכן אנחנו מבקשים כל כך להיות נאמנים לך, כי אתה ראוי. אנחנו מבקשים שלא נחטא, אבל כשאנחנו חותים שנחזור בתשובה ושנקבל ביקורת בברכה ונוקיר אותה, כי זאת הדרך שלנו להיות קרובים אליך. אנחנו מבקשים בשביל אלה שנמצאים בחטא, או אלה שמטילים ספק, פשוט שתפעל בחיים שלהם איתנו או בלעדינו, ותן להם לראות את האור ואת הטעם המתוק הזה של הבשורה שהם הכירו או שלא הכירו. אנחנו פשוט מבקשים שאנחנו נהיה כאלה שפועלים באהבה ומתוך אהבה, פועלים בענווה, פועלים במטרה להביא לך כבוד דרך ישועתם של אנשים. אז אנחנו באמת מבקשים בשביל כולנו כאן, כי הרי כולנו חוטאים, שאתה תהיה איתנו ואתה תשמור עלינו קדושים ונקיים לפניך, וכך שנוכל לשרת אותך בדרך שמביאה לך כבוד. אנחנו מודים לך בשם ישוע. אמן.